טוב, בוקר טוב. מתחילים תניא פרק א'. תניא בסוף פרק ג' בנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. אנחנו מיד נתחיל את הפרק הראשון, את ההתחלה של התניא. רק מילה אחת על המילה הפותחת. המילה הפותחת, תניא, הפכה להיות לשם הספר. הפכה להיות לשם הספר, לשם האדמו"ר הזקן, לכינוי, תניא. בעצם זה מילת פתיחה רגילה, פשוטה, לברייתא. יש משניות וישנן ברייתות. הברייתות הן משניות או הן מקורות תנאיים שרבי לא יכניס לתוך המשנה, וקוראים להם לא משנה אלא ברייתא, או בארמית לא תנן משנה אלא תניא ברייתא. המעניין הוא, ואני אומר את זה במהירות רבה, המעניין הוא שבגרסה שלפנינו, כפי שהיא מופיעה במסכת נידה, לממרה הזאת של משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, הכותרת היא דרש רבי סמלאי, או אמר רבי סמלאי ולא תניא. ולא רק שהכותרת שונה, אלא שרבי סמלאי, או רבי סמלאי כפי שהוא נקרא, היה אמורה ולא תנא. ורק בגרסה מאוד רחוקה מופיע תניא, ומעניין מאוד שהתניא בחר בגרסה הזאת, ועל שם זה כל הספר תניא. גם ספר חלק שני של ספר של גולים בינוניים, שער הייחוד והאמונה, מתחיל בתניא. שני חלקים יש לספר, שער הייחוד והאמונה וספר של בינוניים, ושניהם מתחילים במילה תניא. ובספר נפלא מאוד בשם ספר בית רבי, שיצא לפני שנים רבות מאוד מאוד, הוא כותב בשם האדמו"ר הצמח צדק סוד נפלא. וכך כתוב שם, יש קליפה שנקראת בשם תניא. זה שם של קליפה, הפך האותיות איתן. שזה מתאר חוזק, שזה מתאר המשכיות, תוקף, ראשיתיות. יש קליפה שנקראת בשם תניא. נו, ומה עושה הקליפה הזאת? מה המומחיות שלה? מה הספציאליטה של קליפת תניא? שהיא עומדת לנגד לימוד רזים דאורייתא. זו קליפה למדנית שהיא מקשה בלימוד הרזים, היא מקשה בכניסה פנימה, היא מקשה בכניסה לפנימיות. כי בלימוד זה של פנימיות התורה, כלומר של התניא, מבטלים אותה. ולזה מובא בשם האדמו"ר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא, ולזה רמז רבינו מה שהתחיל ספרו הקדוש בתיבת תניא, וקרא שמו בשם תניא. אנחנו מקצרים בזה מאוד כדי להגיע לתוך הפרק, אבל זה דבר נפלא ומעניין מאוד מאוד. הכוונה המיוחדת של הצמח צדק היא דברים שמובאים בכתבי הארי ז"ל. יודעים שיש חלק פנימי בזוהר שנקרא האידרה. אידרה זה גורם, שכך ישבו האידרה זוטה והאידרה רבה, והאידרה מתחיל במילה תניא. ועל הפתיחת תניא כתוב בארי, לעניין הטעם שרבי שמעון בר יוחאי פתח את האידרה בתיבת תניא, אומר הארי כך: תניא הוא שם קליפה תקועה בלב הלומדים. הבנתם? זה לא קליפה של רחוקים, זה תקוע בלב הלומדים וכולי, ומניע אותם, במובן של לא תנועה אלא הפוך, מונע אותם מלימוד רזים דאורייתא, דרך גאווה ובוז. לומר, די לכם בפשטי התורה. ואין ביטולם אלא, איך מבטלים את קליפת התניה, אלא בלימוד רבים וכו'. והתניה, כך מביא את צמח צדק, גם את ספרו פותח במילה תניה, ואולי רומז לזה יותר מרמז עבה, לזה שהוא פותח את ספרו במימרה שבמקורות שאנחנו מכירים, תפתחו את התלמוד הבבלי, תפתחו כל מקור שאנחנו לפנינו, לא כתוב שם תניה. הוא בוחר בגרסה הרחוקה, הדחוקה, תניה, כדי להגיד לנו שאפשר לעורר את הנחל האיתן שיש בתוך כולנו, אם נצליח לבטל את קליפת התניה. היא הקליפה שתקועה בלב הלומדים. מי שכנה קצת עם עצמו, מן הסתם יש לו היכרות אישית איתה. עם הקליפה הזו שתקועה בלב הלומדים, והיא מונעת מהם לימוד פנימה. מתוך גאווה ובוז, מה לנו, יש כבר את הפשט, הכל מסודר. אז אם גם הרמז הזה נמצא, אז בטח שאפשר כבר להתחיל. תניה, משביעים אותו בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. וצריך להבין, הפרק הראשון של התניה הוא לא פרק קלאסי. הוא פרק קלאסי לפתיחו, אבל הוא לא פרק קלאסי. כי הוא בעצם אוסף של דיונים, שקלא וטריא, מסע ומתן, במקורות. אבל כדאי מאוד שנזכור כל פרט ופרט שם, כי לכל אחד מהמקורות האלה תהיה התייחסות בהמשך. האדמו"ר הזקן רוצה לבנות לנו עכשיו את המבנה של המושגים צדיק, רשע ובינוני, לאט לאט לחדש לנו את החידוש המרכזי של הספר. מהי מהות הבינוני? מהי מהות הבינוני לא במובן היחסי אלא במובן המהותי? ואולי הפתיחה של הכל זה, בוא נהיה רציניים. כולנו קוראים אחד לשני צדיק, מתוק, פוצ'י, מוצ'י, גם הרבה מאוד פעמים מהר מדי, רשע וכולי, ובינוני זה סתם אחד שהוא לא זה ולא זה, והוא לא כל כך התעורר הבוקר. ויש מושגים שצריכים להיות רציניים, והכל צריך להיות רציני. כשנתרצן, יכול להיות שהכל ישתנה. אז אמנם ההתחלה נראית כאילו כאוסף מקורות ודיונים, לכן היא קצת שונה. ואחרת מלימוד התניה הרגיל, אבל זאת הפתיחה והיא נפלאה. משביעים אותו, כך כתוב, משביעים אותו את היהודי לפני לידתו, משביעים אותו בשמיים, תהי צדיק ואל תהי רשע, את הנשמה. ואפילו כל העולם כולו, כך אומרים לו, אומרים לך צדיק אתה, כולם דנים אותך ואומרים לך אתה צדיק, בסדר? אתה צדיק, היה בעיניך כרשע. וצריך להבין מה פירוש שיהיה בעיניך כרשע? איזה מין דבר זה? דהתנן, הרי למדנו במשנה, הנה תנן בתור משנה, בשונה מתניה, בתור ברייתא. דהתנן, אבות פרק ב', ואל תהי רשע בפני עצמך. אז אל תהי רשע בפני עצמך, זאת אומרת שלא תחשוב את עצמך בתור רשע. אז איך יכולים להגיד לך שאפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע? וכאן בשורה קצרה באה תניה לדחות את השיטה שאני תמיד נופל בה. וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. ואם לא יראה לבבו כלל מזה, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. תזבו מקור, הוא אומר. או לא רק לפני שכתוב על תהי רשע בפני עצמך. יש שתי אפשרויות להתמודד עם הבעיה. או להגיד שאני באמת לא בסדר, ואני כועס על עצמי, ואני באשמה עם עצמי, מכירים את הדברים האלה, ואני באשמה מתמדת, ואני כרשע, אבל התחושה הזאת תבטל את השמחה. נו, אז תבטל את השמחה. אתה עוד לא סיפר לנו לא על שמחה, לא על כלום, אנחנו בשורות הראשונות, הנחת יסוד. אם יהיה עצב, לא יוכל לעבוד השם בשמחה. לא יכול להיות שזה מה שיביא אותנו. הבסיס של הכל הוא עבודת השם בשמחה. עוד לא ביררנו את זה, עוד נדבר על זה בפרקים הבאים והבאים הבאים, אבל זה הנחת יסוד. אלא מה תגיד, ואם לא יראה לבבו כלל מזה, אלא תגיד, נו, בעזרת השם לא יראה לבבי, וכאילו השעה נתגבר. נו, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. אז איך אפשר להיות גם באמת רציני וגם באמת שמח? גם רציני שמח וגם שמח ברצינות. איך עושים את זה? בשביל זה צריך ללמוד איך אפשר להיות בעיניך כרשע. ולא במובן שאתה רגיל להעביר אותו עד היום, כי במובן שאני רגיל להעביר אותו עד היום, זה מדכא אותי, זה מפיל אותי. זאת אומרת, יש כנראה מילון חדש, צריך לחפש את המילים, כמו שאנחנו רגילים להגיד, מילון חדש שצריך להצמיד לעצמנו, במושגי הרשע, הצדיק והבינוני, ובכלל נדמה לי, זו קריאה של התניא להתחיל להתרגל למילון חדש. מושגים חדשים. העניין כי הנה מצינו בגמרא חמש חלוקות. בנושא של צדיק, רשע ובינוני, לא שלוש, אלא חמש. חלוקות הכוונה היא מדרגות או צורות חלוקה. צדיק וטוב לו. צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. רשע ורע לו. ובינוני. בבינוני אין את החלוקה הזאת. בצדיק וברשע יש טוב לו ורע לו, ובינוני. כלומר, הבינוני בהגדרה שלנו זה מישהו לא צדיק, אבל הוא בטוח. באופן טבעי, הפשט הפשוט של צדיק וטוב לו, הכוונה היא שטוב לו גם בפשטות, צדיק וטוב לו. טוב לו, בגשמיות, בפשטות, טוב לו. וצדיק ורע לו, הכוונה שגם במובן הגשמי, רע לו. ופרשו בגמרא, הצדיק הזה שטוב לו, מה הוא? צדיק גמור. כיוון שהוא צדיק גמור, כך מסבירים שם מיד הראשונים. כיוון שהוא צדיק גמור, לכן הוא לא צריך לסבול בעולם הזה כבר. את העולם הבא הוא ודאי יזכה, מפני שהוא צדיק גמור. וכיוון שהוא כבר צדיק גמור, אז הוא יכול לזכות גם בעולם הזה כבר, בכל העניינים. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. לכן כדי לזכך אותו, או כדי למחוק את החובות, לפרוע חובות, נפרעים ממנו, לא עלינו כאן, הוא מקבל את הכל בעזרת השם, בטרקלין, בעולם שכולו טוב. על פי זה יוצא ששני הצדיקים האלה הם לא אותו צדיק, הם שני צדיקים שהם לא באותה מדרגה. כלומר, הצדיקים האלה, אחד טוב לו ואחד רע לו, הם שתי מדרגות אחרות. נכון? ולאחד טוב כי הוא כבר הגיע לזיכוך, ולשני עדיין פה רע. המושגים טוב ורע לא עוזרים להגדיר לי את הצדיק, אלא הם מתארים לי את המצב. טוב לא זה טוב לא מסביר את מהות הצדיק, אלא זה מסביר את המציאות. הצדיק הזה שקוראים לו X, טוב לו. זה הפירוש הפשוט. אבל וראיה מהמנה, בחלק ראיה מהמנה, זה נמצא בפרשת משפטים, חלק מהזוהר, וראיה מהמנה פירש, פרשת משפטים פירש, אחרת לגמרי, לא צדיק שטוב לו, אלא צדיק ורע לו, שהרע שבו כפוף לטוב, הרע שבו כפוף לטוב וכולי. כלומר, יש צדיק שטוב לו וצדיק שרע לו, וההבדל ביניהם הוא לא מציאות חיצונית, אלא מהות הצדקות. הצדיק שרע לו, הכוונה היא שהרע שבו כפוף לטוב. כפוף לטוב, הכוונה, הוא צדיק ויש בו רע והוא מתמודד וזה כפוף לו, הוא האדון, זה כפוף לו, הוא מצליח לשלוט, אבל הוא מצליח לשלוט על ידי שהוא מכופף אותו. כלומר, יש פה פעולה של לכופף וכל הזמן יש פעילות, צדיק שמכופף את הרע לטוב. יש כאן משהו מופלא של מי שמצליח במאבק לכופף את הרע לטוב. אז אם אנחנו נעבור עם איזה מכונת MRI מהחוץ ונשאל, יש פה מאבק? ודאי, תמידי. והרע כפוף לטוב. נו, זה כבר פירוש חדש לגמרי. על פי זה צדיק וטוב לו, פירושו צדיק שהטוב שבו לא נמצא במאבק, זה צדיק גמור. נו, זה קוד שמשנה את הכל, זה לא ההסבר הטכני של צדיק שטוב לו, כמו צדיק שיש לו קפה. זה סיפור חדש לגמרי. זה בסוג הצדקות סיפור אחר. עוד לא נראינו כלום על זה, אבל זה רק לשים לב להבדל בין תפיסת הזוהר, את מושג הצדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, וכנראה זה ימשיך גם לגבי רשע וטוב לו ורשע ורע לו באותה מידה, לבין התפיסה של הפשט בקריאה, כפי שלמדנו בגמרא, שצדיק שטוב לו במובן השכר והעונש. כמו שאמרנו, פרק א' הוא המשך מקורות כדי לשים את הכל ככה, על השייש, את כל ה, את כל ה, את כל ההכנות, את כל החומרים, ואחרי זה נתחיל לעבוד איתה. ובראיה מהם, אני חוזר פרשת משפטים, פרשו צדיק ורע לו שערה שבו כפוף לטוב וכו. ובגמרא, סוף פרק ת' בברכות, עוד מקור חשוב לנו להמשך, צדיקים, יצר טוב שופטן. רשעים, יצר הרע שופטן. וכולי שיש פה באמצע זה המקור שהגמרא מביאה כדי להסביר את זה. צדיקים יצר הטוב שופטן וכולי, רשעים יצר הרע שופטן, בינוניים זה בזה שופטן. כלומר, יש כאן את היצר הפעם כשופט, זה כבר מעניין מאוד. היצר כשופט, עד עכשיו הוא לא דיבר אגב על המילה יצר. המושג יצר מופיע פה, מעניין מאוד, ננתח אותו, נלמד את המושג הזה, יצר טוב, יצר רע. אנחנו מכירים אותו, אבל נצטרך ללבן גם אותו במילונות שלנו. נדבר עוד מעט על נפשות, כמו שכולם יודעים, נפש בהמית, לא להרבה נפש בהמית עם יצר הרע, אנחנו נצטרך מילון, אנחנו נצטרך לחבס את המילים וללמוד את הכל ברצינות, כמילים מהותיות, נלך לאט לאט. ובגמרא סוף פרק ת' ברכות צדיקים יצר טוב שופטן וכולי, רשעים יצר הרע שופטן בינוניים זה מלא שופטן וכולי, וכאן סליחה, וכאן ההפתעה הגדולה, אמר רבא, כגון אנא, בינוני. אני בינוני, כך אומר רבא, מביא את זה כדוגמה. אז זה אומר לו, אביי, תלמידו הגדול, אמר לאביי, לא שביק מר חי לכל בריאה וכולי. זה נחמד מאוד שכבודו מתענב והוא בינוני, אבל אם אתה בינוני, אז מה איתנו? כלומר, לא שביק, מר, חיי, לכל בריאה, אתה לא משאיר חיים לאף אחד. אם אתה הקוד שלפים לוקחים את המזומן, מה יהיה עם האשראי? על מה אנחנו בדרך? כלומר, יש לנו מקור נוסף שעליו אומר התניה, ולהבין כל זה בער היטב. כלומר, צריך להבין, לפי מה שאנחנו יודעים, בינוני מה ההגדרה הרגילה לבינוני ומי שיש לו מחצה עבירות ומחצה זכויות. עד היום הבנתי את המילה בינוני כמילה יחסית, לא כמילה עצמית. במקרה שלנו צדיק, רשע, בינוני. יש גבוה, נמוך, בינוני. הבינוני הוא לא גבוה ולא נמוך, הוא גם גבוה וגם נמוך, הוא בינוני. הוא לא מהות עצמית. גם להבין אותו אתה צריך להבין את שני הצדדים האחרים. ועל זה הוא בא ואומר, אם זה הפירוש, אז זה לא עניין של ענווה, זה סתם עניין של לא להגיד אמת. כלומר, רבא באמת אומר שהוא מחצה זכויות או מחצה עבירות. זה לא רציני. כלומר, זה לא יכול להיות. אני לא יודע, יכול להיות הפשט בכלל. כלומר, כשהוא אמר כגון אנא בינוני, למה הוא התכוון? מה הוא רצה להפוך בנו בראש במושג הזה? האם הוא רצה להגיד לנו, אתם שופטים את העולם יחסית, וזה טעות גדולה, כי אני בינוני מהותי, ויש מושג כזה, ולשם אני חותר? כל כך הפוך שוב, לקסיקון שאני הייתי. בינוני הוא בדרך כלל הגדרה לאחד שהוא לא רוצה. העבודה בינונית. בינוני הוא אידיאליסט, אבל בחלש, הוא בינוני. לשנות קוף. האדמו"ר הזקן כנראה רוצה לקחת אותנו להתחיל מסע אל הבינוניות. מסע של אנשי ביניים. אנחנו מקדימים את המאוחר, אתם יודעים מי נקרא איש הביניים, גוליאת. היה נקרא איש הביניים שבא למלחמה עם דוד. כי הוא מתבונן והוא לוחם והוא נאבק. המון מילים, אם נצא לרגע מהמושג הנמוך של הבינוני, כי הפרפקציוניזם שלנו נורא נורא אוהב להרגיש מצוינים. היום הכל מצוין, יש בתי ספר למצוינות, חינוך למצוינות, מצוינות למצוינות, יש בתי ספר לענווה למצוינות, יש כל מיני מצוינות. הבינוני הוא הנאבק, הוא המתבונן, הוא המודע לשני כוחות, הוא הזה שלא מאפשר לעצמו להיכנס לאיזה מדומיינות כזאת שכוח אחד כבר מזמן לא רלוונטי. אם הוא רלוונטי זה בין 2 ל-4 כשאף אחד לא יודע, כלומר אני אף אחד שלא יודע. אנא בינוני, נתון ב' לשים על השיש בתוך כל החומרים שאיתם נצטרך להתחיל לבשל את הספר. וגם נתון ג', נתון א' היה 5 חלוקות. אחרי הגמרא הוא בא, זוכרים, הזוהר בראיה מהמנה, שצדיק ורשע הם מושגים מהותיים, טוב לא, טוב כפוף או רק כפוף. זאת אומרת שגם בינוני כנראה הוא מושג מהותי. ולזה הוא בא המקור האחרון של אמרה בכגון ענה בינוני. הלאה. וגם להבין מה שאמר איוב בבא בתרא פרק א', ריבונו של עולם, סיפור נפלא בגמרא, בראת הצדיקים, ברת הרשעים וכולי, והצדיק ורשע לא קמה. מרה מספרת שהמלאך שואל את הקדוש ברוך הוא על כל מי שעומד להיוולד, הוא יהיה גבוה או נמוך, חכם או טיפש. ובשום מקום לא כתוב שהמלאך יכול לשאול אם יהיה צדיק או רשע, כי זה תלוי מי. זה א' ב' שכל אחד מאמין בו, אחרת לא נכנסתי לספר, אז מה יש לי לחפש פה אם אני כבר גזור? איוב, בשעה שהוא כואב את כאביו, הוא אומר, אני מסתכל בעולם, אני רואה שבראת הצדיקים ובראת הרשעים. אפשר לטעון על איוב את הכל, אבל ודאי לא שהטענה היא חסרת הבנה. אז למה הוא מתכוון? על פניו זה נראה כאילו עוד נתון על השיש. ותשימו לב למהות, הנתון הזה ודאי משנה את איך שתפסנו עד היום את המושג צדיק ורשע בהקשר שעליו מדבר את הגמרא. יכול להיות שהמילים צדיק רשע ובינוני יש להם כמה משמעויות. לפעמים יש להם משמעות יחסית, כמו לצאת צדיק מבית המשפט, צודק בדין, או להיות מורשע רשע בדין, וזה עוד לא הופך אותי לצדיק אובייקטיבי. וכן להפך. וכנראה שיש גם מושגים אובייקטיביים, שנצטרך לאט לאט להבין אותם. וגם, עוד נתון לשיש, להבין מהות מדרגת הבינוני. אגב, לא כל השאלות יקבלו תשובות מהר. למשל, התשובות לשאלות על ברת הצדיקים, ברת הרשעים, יבואו רק עוד הרבה פרקים. אנחנו הולכים עם זה לאט לאט, כמו שאמרתי, אלה הנתונים שאיתם מתחילים להתבשל. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני. כאן הנקודה. מהו? זה פירוש המילה מהות. לא איך. לא באיזה מקום ובאופן יחסי ל. המהות של מדרגת הבינוני. שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה הבנות. שאם כן, כמו שאמרנו מקודם, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני. והוא מרחיב בזה יותר, ונודע דלא פסיק, גמרא מפורשת בבבא מציעא, דלא פסיק פומי מגרסה. על רבא נאמר שהתמדתו הייתה כזאת שהוא לא הפסיק מגרסה, מלימוד. הלימוד הוא מצוות עשה. נו, מי לא עובר בביטולה לרגע אחד? הוא לא הפסיק לא במצוות לא תעשה שהוא לא עבר, אלא במצוות העשה הכי קשה, כי היא הכי קבועה. עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. כלומר, לא רק מבחינת האיכות, אלא גם מבחינת הכמות, לימודו היה כזה שאי אפשר לחדור. טכני, שאי אפשר לחדור אליו. ואיך היה יכול לטעות במחצה אבונות חס ושלום? איך היה יכול לטעות במחצה אבונות חס ושלום? ועוד, מתי אפשר לקרוא לאדם בינוני? שהרי בשעה שעושה עוונות, עכשיו תעזבו את רבא, תעזבו את כל המגיעים אלינו. שהרי בשעה שעושה עוונות, היופי של הדברים. זה הקטע הקשה, זה חלק שדעתי מבחינה נפשית, קליפה טניה, שדיברנו עליה בתחילת השיעור, זה אחד הדברים שמעורר אותה. יותר טוב עם הצדיק, חמוד, פוצ'י מוצ'י, מאשר עם מה שהוא הולך להיות פה עכשיו. שהרי בשעה שעושה עוונות, אדם על הרבה, עד שעושה תשובה, איך הוא נקרא? נקרא רשע גמור, לא בינוני. מה זה עושה גמור איך? ואם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גמור. הרבי מאיר פה לאותה גמרא מפורסמת שרוצה להתניסה אישה ואומר לה על מנת שהוא צדיק גמור, מקודשת. למה שם היהר הרהור תשובה. הוא חף מכל אפשרות להגיד שהוא התכוון ברצינות. הוא אומר שהוא רשע, יש לו 600 מאסרי עולם בחופף. אבל הוא הרהר תשובה. שם הרהר תשובה זה מקודשת מספק. אגב, אם היה לי איזה מכונה לוודא שהוא ודאי הרהר תשובה, אז הוא היה צדיק גמור בוודאות. נו, אז אומר התניה, אם רוצים ללמוד מילה באמת, אז מתי אתה בינוני? או שאתה רשע גמור, כי עברת את האווירה, או שאתה צדיק גמור, כי עשית תשובה. הרי הוא תשובה הופך אותך לצדיק. ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים, זה לא משנה אם זה איסור מן התורה או איסור מדברי סופרים. מקרי רשע, כי נראית בפרק בדי במות ובפרק עמד הנידה. ואפילו מי שיש בידו לא עובר איסור. בסדר, זה לא רלוונטי לגביך, כי אתה צדיק, אתה יש לך קליפה טניה שעולמת הרבה שעות. ולכן עליך לא רלוונטי, אתה לא עובר שום איסור. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה. היית פעם במצב כזה שאתה לא בטוח שהיית יכול לשנות מצב, ונמנעת משינוי המצב. נקרא רשע בפרק ו' בשבועות. וכל שכן, אלה מושגים שחזר קוראים להם בשמות אלה. וכל שכן בקל וחומר, במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. אדם יכול לקיים מצוות עשה וביטל אותה. יצא לך ב-50 יממות האחרונות פעם אחת לפספס מינימום תורה. אז ממילא כבר כתוב עליו בחזל כמו כל שאפשר לו לעשות בתורה ואינו עושה כשעליו דרשו רבותינו זה עד כי דבר השם בזה וגומר, יקרת, יקרת וכו'. ופשיטה במקרה רשע, פסי מעובר איסור ברבנן. כלומר מי שמבטל עשה של שנייה אחת כבר נקרא רשע. אז העובר איסור ברבנן, ודאי שכן. ואם כן, על כוחך הבינוני, אין בו אפילו עוון ביטול תורה. אז הבינוני המהותי, זה מי שאין בו גם עוון ביטול תורה. ומשום הכי טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני. עכשיו אנחנו מבינים למה רבה טעה, במרכאות, לומר שהוא בינוני, טעה מבחינתו של הבאי. בזה מסתיים החלק הראשון, ורק מוסיף על זה הערה, הגהה, בצד. ומה שכתוב בזוהר, חלק ג' דף ר' למד א', כל שממועטין עוונותיו וכולי, משם נראה שהזוהר סובר שצדיק ורע לו, הוא מי שיש לו מקצת עוונות. כמו שלמדנו בפשטות. ואז בינוני, יש לו רק מחצית מצוות. היא שאלת רב אמנונה לאליהו, אבל לפי תשובת אליהו שם הפירוש צדיק ורע לו הוא כמו שכתוב בראיה מעינה פרשת משפטים דילאי ושבעים פנים לתורה. לא ניכנס להגעה הזו בהרחבה, עניינה של ההגעה הזו הוא פשוט. בהגעה הזו כתוב שבזוהר הקדוש מובאת האפשרות להישאר בפשט, ואז באמת איך אתה מתקדם קדימה? אומר האדמו"ר הזקן, תעיין שם היטב ותראה שזה מובא בתור אופציה, זה מובא בתור שאלה. את זה שואל רב אמנונה את אליהו. אבל בהמשך זה לא מובא כך. זה הוא מסיים ב-70 פנים לתורה. אם כן, עד כאן ההגדרה היא שלבינוני יש מהות. צדיק יש לו מהות, צדיק וטוב, צדיק ורע. רשע יש לו מהות, רשע וטוב, רשע ורע. והבינוני שאליו אנחנו חותרים כל הזמן, עם המודל הגדול של רבא. רבא היה שם של המורה, בזה אנחנו מסיימים, אבל רבא בעברית זה גם משהו שהולך ומתרבה. רבא, רבא. או כי רבא ראת האדם חלילה, או אהבה רבה. אהבה רבה, רבה רבה. אהבה רבה זה, רק, זה לא רק שם תואר, זה אהבה הולכת ומתרבה. כמו הבינוני שמכיר את כל הכוחות, ודווקא מתוך המאבק הזה, הוא הולך וגדל רבה, רב ומתרבה ומתרבה, כי הוא במאבק. כאילו רבה טעה בעצמו לו משהו בינוני, כי הוא לא רצה לוותר על הקוד הזה. ועיקר לו על זה שנלמד את הקוד הזה. מכאן ממשיך האדמו"ר הזקן בחצי השני, בהגדרת הדברים, בהכרת הנפשות, ולזה ניכנס בעזרת השם מחר בבוקר.